נידה דף זין, מתחילים בעזרת השם, דף וו עמוד ב', 12 שורות מלמטה, לישנה אחרינה אמרי לה. גברת כהן, חג הסוכות, אחד מהימים של חול המועד, מוצאת דם. עכשיו, ימי חול המועד סוכות הם ימים עמוסים, שם בירושלים. מקבלים משפחה של כהנים, מטבע הדברים מקבלים הרבה תרומה, ובכלל להיות בחג הסוכות בירושלים יש הרבה מאוד קורבנות. מקבלים את החלקים של הקורבן, של כל מיני קורבנות, שלמים, תודות. יש גם את הקורבנות שמביאים בכלל בחגים, קורבן חגיגה. והעקרת הבית בחריצות יתר, הולכת, מבשלת, אופה, מבשלת את הבשר של הקודשים, אופה מהכמח של התרומה. אבל עכשיו היא רואה דם. היא לא נזהרה במהלך ה-24 שעות האחרונות לא לגעת בתרומה וקודשים. היא לא ידעה שהיא תראה דם. המשנה מלמדת אותנו לפי דעת חכמים, שכל התארות שהיא נגעה בהן ב-24 שעות לפני שהיא ראתה את הדם, נטמעים למפרע מעת לעת. 24 שעות. עכשיו, השאלה היא, מה עכשיו כל התרומה והקודשים נטמעו? אז לפי הלשון הראשונה שלמדנו בדברי רב הונא, רק קודשים נטמעים, תרומה לא. לישנה אחרינה אמרי לה, אמר רב הונא, מעת לעת שבנידה. ועכשיו כשהיא מוצאת דם, אז כל 24 שעות, מה שהיה עד עכשיו, שהיא התעסקה בכל מיני אוכל של תרומה, קודשים וכדומה, מטמא בין לקודש בין לתרומה. בין אם היא עסקה בקודשים, בין אם היא עסקה בתרומה, כל מה שהיא נגעה ב-24 שעות האחרונות נטמא. פשוט היא צריכה לקחת את כל מה שהיא עפתה ב-24 שעות האחרונות לכבוד הסעודה של החג, כל מה שהיא נגעה, ככה לסדר את המקרר, לשים את הדברים כל אחד במקומו, אם זה תרומה או קודשים, הכל פשוט נטמא. כך סובר רב הונא. ממאי? מאיפה רב הונא לוקח את הדברים האלה, שזה גם תרומה וגם קודשים? אולי נאמר, כמו הלשון הקודמת של רב הונא, שרק קודשים נטמאים באמת לעת ולא תרומה. מדלוק קטני לגבי מעלות. אתה רוצה להגיד לי שיש חומרה בקודשים פה יותר מאשר בתרומה, לגבי מעת לעת, מה שנטמא ב-24 שעות לפני שהיא ראתה את הדם? הרי יש משנה במסכת חגיגה בפרק האחרון, תחילת הפרק האחרון, שם מביאים רשימה של דברים, חומר בקודש מבתרומה. דברים שקודש יותר חמור מתרומה, ואם לגבי זה שכל מה שהיא נגעה ב-24 שעות לפני שהיא ראתה אדם נטמא רק בקודש ולא בתרומה, למה זה לא מופיע ברשימה שם? זה הראיה שבזה אין הבדל ביניהם. שואלת הגמרא, אמר לרב נחמן, כי רב נחמן שאל את דבריו, שמע את דבריו של רב הונא, או שאל אותו שאלה כזאת, ואתה ניתנה לקודש אבל לא לתרומה. אתה יכול להגיד את הדעה שלך, והדעה שלך היא קודש קודשים, אבל עם כל הכבוד יש לנו פה ברייטה, וברייטה זה של התנאים. עכשיו, בשביל האמוראים, בשביל רב הונא ורב נחמן, דברים של ברייטה, אי אפשר להתווכח על ברייטה, זה דברים של התקופה הקודמת להם. וכשם כתוב שהמעט לעת שבנידה מטמא למפרע רק קורבנות, קודשים, אבל לא תרומה. קליבלה מיני רב שמואל ברב יצחק. באמת, רב שמואל ברב יצחק קיבל את הקושייה הזאת שרב נחמן עכשיו הקשה, והוא תירץ על זה תירוץ. הוא בא לחזק את דבריו של רב הונא. באמת, מעת לעת שבנידה מטמא רק קודש ולא תרומה. ואתה אומר, באמת מעת לעת שבנידה מטמא גם קודש וגם תרומה. כך סובר רב הונא. אבל אתה שואל הרי הברייתא אומרת רק קודש ולא תרומה. לא מדברים על קודש ממש ותרומה ממש. מדברים פה על בחולין שנעשו על טהרת קודש. חולין ששמרו עליהם שלא יתאמו משום תומה שהיא כאילו שהם היו קודש. הרי אנחנו יודעים שבתומה וטהרה יש סולם מדרגות. יש את התומה החמורה ביותר שמתאמה כל דבר שיכול לקבל תומה, זה אב התומה. אחר כך אם אב התומה מתאמה משהו, הוא נהיה ולד התומה. עכשיו בוולדות התומה יש כמה דרגות, יש ראשון, שני, שלישי, אפילו רביעי. עכשיו, חולין לא יכול לקבל שלישי לתומה, הוא נטמע עד שני. אבל קודש יכול אפילו לקבל רביעי. להיות רביעי לתומה, לא נכנס כרגע בדיוק איך, אבל לא משנה. יכול גם לקבל רביעי. פה מדובר ששמרו על חולין שלא יקבל תומה אפילו להיות רביעי. עכשיו חולין שנעשו על טהרת הקודש, שמה באמת גזרו, גם לעניין תומת מת לעת שבנידה, שהם יתמאו. ולא בחולין שנעשו על טהרת תרומה, לעומת זאת, אם אדם שמר על החולין לא כמו קודש, אלא שמר עליהם כמו תרומה, תרומה לא מקבלת תומת רביעי, אבל מקבלת תומת שלישי. אז הוא דאג שלא תתאמה להיות דרגת שלישי, אז הוא שומר על זה כאילו זה תרומה. אדם כזה באמת הופך להיות החולין שלו כמו תרומה בדברים מסוימים, כשאתה יכול כן לקבל תרומה כמו שלישי, למרות שבדרך כלל חולין לא, אבל מעט לעת שבנידה לא מתאמה את התרומה הזאת. עכשיו מה שכתוב בברייתא, שמעט לעת שבנידה מתאמה קודש ולא תרומה, לא הכוונה קודש ממש ותרומה ממש, אלא חולין שנעשו על טהרת הקודש, שזה מתאמה, וזה לא מתאמה חולין שנעשו על טהרת התרומה. והגמרא משנת נן התם, לגבי חלה. חלה, הקדושה שלה היא כמו תרומה. עכשיו כתוב לגבי עיסה שנולד לה ספק תומה, תכף אנחנו נראה איזה ספק תומה מדובר פה. עכשיו הוא לא יודע אם החלה, אם העיסה, עדיין לא הפרישו ממנה חלה, הוא לא יודע אם העיסה הזאת נטמעה או שהיא לא נטמעה. ספק. זאת אומרת, נולד כאן ספק, זה לא סתם יום אחד הוא קם בבוקר והוא מתחיל להסתפק בסתם חשש מיותר. מדובר פה שהיה איזשהו מקרה מסוים שמסתפקים באמת האם המקרה הזה טימא או לא טימא, כמו שאנחנו תכף נראה את הדוגמה. אז אם נולד לה ספק תומה, הוא לא יודע אם נטמע או לא, אז תלוי מתי נולד הספק תומה. האם הספק תומה הזה נולד מתי שהעיסה הזאת כבר הייתה מוכנה להפרשת חלה, שאז כבר בתוך העיסה הזאת יש פה בעצם בפוטנציאל, כמו שאפשר לקרוא לזה, זאת אומרת, זה תבל תבול לחלה, בלשון של חז"ל, ואז יש פה יותר רגישות כבר לקבל התאומה, או שזה עדיין לא התגלגל כמו שצריך, עדיין לא התגבל העיסה כמו שצריך, שעדיין אי אפשר להפריש מזה חלה, שאז פחות יהיה בזה את האפשרות לקבל תאומה. אז זה מה שמחלק את המשנה. אם הספק הזה, ספק תאומה נולד עד שלא גלגלה, לפני שירבבו טוב את הקמח ואת המים, אם כן, אין פה עדיין את המשמעות של חלה, עדיין זה לא, אי אפשר להפריש פה עדיין חלה, אז זה כמו חולין, תעשה בתומה. עכשיו הוא יכול כבר לעשות את העיסה בתומה, הוא יכול לטמא אותה בידיים. אם עד עכשיו רק היה לנו ספק אם זה נטמע או לא נטמע, עכשיו יכולה אישה שהיא בוודאי טמאה להמשיך ללוש את העיסה הזאת, כי כבר ממילא העיסה הזאת כבר נטמעה. אבל אם הספק נולד, מי שגלגלה, שכבר העיסה הזאת נהייתה מוכנה להפרשת חלה, אז יש כאן בעצם בתוך העיסה הזאת גם כן חלה, משהו שאמור להיות חלה, אז הדין הוא, תעשה בתהרה. למרות שיש לי פה עכשיו ספק תומה, ספק תהרה, צריך להשגיח מכאן ולהבא שזה יהיה בתהרה. למה? עד שלא גלגלה תעשה בתומה, כי זה עדיין לא התחייב בהפרשת חלה. חולין נינו, זה סתם חולין העיסה הזאת, הבצק הזה. הוא מותר לגרום תומה לחולין שבארץ ישראל אין שום בעיה, אדם שהוא תמה, לפתוח את המקרר, להוציא משם גביע של איזשהו יוגורט, איזשהו מעדן, איזשהו לבן, ולשתות את זה, רגע, אבל אתה מטמא אותו, מה הבעיה שאני מטמא אותו? בסך הכל חולין, אין בעיה לגרום תומה לחולין. אז כל זמן שהעיסה הזה אין בה חלה, עדיין לא ראויה להפרשת חלה, היא סתם חולין, אז אפשר לטמא אותה בידיים. מי שגלגלה, אחרי שכבר העיסה הבצק הזאת, כבר יש בה את החיוב של הפרשת חלה, היא כבר מיועדת להפרשת חלה, אז יש פה חלה גם כן, רק צריך להפריש אותה, תעשה בתהרה. פה אתה כבר חייב את החלה הזאת להפריש, את העיסה הזאת להמשיך ללוש בתהרה, שחולין, הטבולין לחלה, כחלה אדם הוא. טבל, הכוונה, אוכל שכבר עכשיו מוכן להפרשה. אם זה הפרשת חלה, אם זה תרומת ומעשרות. עכשיו, העיסה הזאת זה כבר טבל. למה הוא טבל? הוא טבול לחלה, צריך להפריש ממנו חלה. אז זה כאילו שהוא חלה כבר, כי פה הרי יש חלה בתוכו. ואסור לגרום תומה לחלה. הרי אסור לאדם, כשיש לו חלה, אפילו אם יספק תומה, אסור לגרום לה להתאמה לגמרי, הוא צריך לשמור עליה בתהרה. הקדוש ברוך הוא בתורה כותב שצריך לשמור על התהרה של התרומה וגם של החלה, גם כשהיא ודאי תאורה וגם כשהיא ספק אם היא אולי תמאה. לכן אסור לגרום גם לטבל שטבו לחלה, גם לא אסור לגרום תומעה. מביאה הגמרא ברייתא תנא, וחלתה תלויה. חלה הזאת שאמרנו שצריך לעשות אותה בתהרה, זה לא אומר שהיא הפכה להיות תאורה, היא נשארה ספק תמאה. לכן, לא אוכלים, הכהן לא יכול לאכול את החלה הזאת. הוא לא יכול לקבל ולאכול את זה, כי אולי טמאה ואסור לאכול ממנה. ולא שורפים, מצד שני אסור לשרוף גם את החלה הזאת, כי יש דין שחלה שלא בטוח שהיא טמאה, אסור לשרוף אותה. ובאיזה ספק אמרו, איזה ספק נולד פה בחלה הזאת? שבשביל זה אנחנו אומרים שהחלה יש בספק תומה, אז זה לא רק בספק כל ספק תומה, אלא אפילו ספק שנוהג רק בחלה ולא נוהג בחולין. אפילו שהספק הזה לא נוהג בחולין, ובעצם העיסה הזאת לא הייתה בוודאי חלה, אלא רק את הטבל שצריכים להפריש ממנו חלה, והיא כבר ראויה להפרשה, אבל בכל זאת אמרנו טבל טבול לחלה הוא כמו חלה. איזה ספק תומה אנחנו מתאמים חלה ולא מתאמים חולין? מהי ספק חלה? הבאי ורב, אדם ריתר והיו, מדובר פה, יש הרי דרגות בספק תומה. יש ספק שקרוב לוודאי שזה באמת טהור, ויש ספק שקרוב לוודאי שזה באמת טמא. כשזה קרוב לוודאי שבאמת נהיה פה טומאה, אנחנו אומרים שהספק טומאה גם נטמא מספק גם חולין, לא רק חלה. אבל ברגע שזה ספק מאוד מאוד לא שכיח, אז חולין אנחנו לא נטמא מספק, אבל חלה אנחנו כן נטמא מספק. אז המשנה, הגמרא מביאה פה שתי דוגמאות. דוגמה אחת שהספק טומאה זה גם אנחנו מטמאים מספק חולין, ודוגמה שנייה שספק טומאה חלשה יותר, שאותו אנחנו נטמא מספק רק בחלה. שלא תאמר בהוכחות שנינו. אל תחשוב שמה שמטמא חלה מספק זה כשזה ספק מוכח, ספק יותר מוצק, יותר קרוב לוודאי, כמו שני שבילים. אם יש דרך, במקום שלא הרבה אנשים מסתובבים בו, זה נקרא רשות היחיד לעניין טומאה. ויש שם שני שבילים שאפשר דרכם לעבור. שביל אחד הוא בוודאי טהור. ושביל שני הוא בוודאי טמא. יש שם קבר, לא שייך שבן אדם יעבור בשביל הזה ולא יטמא. האדם עבר באחד מהשבילים, הוא לא יודע אם הוא עבר בשביל הטמא או בשביל הטהור. אז אנחנו אומרים שהוא ספק טמא. רק לחלה? לא. הוא ספק טמא גם לחולין. דעת המחולין גרי דנמי מתאמו. גם אם הבן אדם הזה עכשיו נגע בחולין, זה גם מקבל טומאה. אלא מה החידוש בברייתא? בנשען. טומאת נשען. מה זה טומאת נשען? זה טומאה חלשה יותר. כי מדובר פה שיש ספק האם הבן אדם נשען או לא נשען. תכף נראה. זה ספק לא מוכח כל כך. זה לא ספק הוכחות. זה ספק לא מוכח. אלא זה ספק חלש יותר. אבל בחולין זה לא ינהג. בקודש, בתרומה, וחלה כמו תרומה, זה כן נוהג הספק הזה, וזה הספק שעליה דיברנו בברייתא. מה זה טומאת נשען? לתנן. זב וטהור, שהיו פורקין מן החמור, עובדים ביחד בחברת הובלות, שני סבלים, חברים טובים, אנשים טובים מאוד. אחד מהם נטמא טומאת זיווה, זה יכול לקרוא במשפחות הכי טובות. עכשיו הם, למחרת הם ממשיכים לעבוד, הם לא, זה לא כהנים שיש להם בעיה פה עם זיווה, זה לא, אין בעיה. בסדר, הולכים לעבוד, אבל הטהור צריך לשמור על עצמו שהוא יישאר טהור. הם באים עכשיו להעמיס סחורה על החמור, לפרוק סחורה מהחמור. טבע הדברים, יש דברים שצריך לעשות אותם ביחד. ומבין הדברים שצריך לעשות אותם ביחד, יש דברים שפשוט לעשות אותם ביחד, ויש דברים שגם כשעושים אותם ביחד הם מאוד מורכבים, זה חפצים כבדים ומורכבים. אז ככה. בזמן שמסען כבד, סוחבים איזה מקרר כבד, או איזשהו כלי מאוד מאוד כבד, אולי חושים, אולי ביחד, כשהם הרימו, רגע, תחזיק פה, תחזיק שם, אחד נשען על השני. עכשיו, אם הזב נשען על הטהור, אז הרי יוצא בעצם שהזב הזיז את הטהור, וזב מטמא בעשית, משהו מזיז, נטמא. ואם הפוך, הטהור נשען על הזב, אז בעצם יוצא שהזב הרים אותו, והזב מטמא גם במסע, אז גם ככה הוא טימא אותו. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם הוא באמת נשען, אם נשענו אחד על השני. כי כל כך היה בלגן לסחוב את המסע הזה, והם לא כל כך שמו לב מה היה. יש פה ספק, אולי באמת הוא נשען, נשענו פה אחד על השני. אז מספק, טמא. אבל זה דווקא בתרומה, קודש או חלה, לא לחולין. ואם היה מסען קל, אם זה היה איזשהו מסע קל, ביחד לא קשה לסחוב את זה, לא חוששים שאחד נשען על השני, אז הטהור נשאר טהור. אבל זה דווקא, שאנחנו חוששים לטומאה בנשען, שזו טומאה לא מוכחת, זה דווקא מדובר, זה דווקא מדובר לגבי תרומה, קודשים וכדומה. אבל וכולן, כל אלה שנושאים מסע כבד, תיאורים לבני הכנסת. הם תיאורים לחולין בטוח, אבל לא רק לחולין, אלא גם לבני הכנסת. מה הכוונה? בני הכנסת זה כאלה יהודים טובים שאוכלים חולין בטהרה. למרות שלא חייבים לאכול חולין בטהרה, הם מחמירים לאכול חולין בטהרה. עכשיו, פה הספק תומה הזה זה ספק כל כך לא שכיח ולא מוכח, שהם לא צריכים לחשוש לו. למה? קודם כל, זה רק ספק אם אחד מהם הרים את השני או הזיז את השני. וגם ודאי הזיז את השני, הוא גם לא מתמא, כי זה לא בדיוק אסת. זה לא נחשב ממש אסת גמור. וזה גם לא מצוי שהם נשענים אחד על השני. אז לכן לבני הכנסת הם תאורים, אבל וטמאים לתרומה ולחלה, וזה מה שהברייתא אומרת, ספק תומה לחלה, ספק תומה של נשען לדוגמה, זה באמת לעניין חולין, לא נתייחס בכלל לספק הזה, אבל לעניין חלה אנחנו כן נטמא את האיסה. טוב, אבל אנחנו בעצם במהלך הדין ודברים הצבנו כאן יסוד, שיש לי פה חולין, זה איסה, איסה רגילה, בצק. עשו את זה באיזשהו מושב נידח, משפחה פשוטה, אף אחד לא מכיר אותם בכלל. משפחה רגילה, לא כהנים, לא לוויים, וגם לא בני דודים של כהנים. סך הכל הפריש, עושים מיסה, עושים חלה לכבוד שבת, עושים איזה עוגת שמרים. ופה פתאום נכנס איזשהו ספק תומה. אז מה אתה אומר? רגע, העיסה הזאת, מה ספק תומה נגע פה? וכבר זה מוכן להפרשת חלה? אז אם כן זה נטמע, למה? כי חלה מקבל תומה מספק תומה של נשען גם. רגע, אבל זה בכלל לא חלה פה, זה סך הכל חולין רגילים, זה בצק רגיל, על מה אתה מדבר? זה לפי המתכון שראינו בספר, זה לא איזה משהו מיוחד. למה אתה מתמא את זה כמו חלה? אני אגיד לך למה. בגלל שטבל, הטבול לחלה זה כמו חלה. מכיוון שזה טבל שהוא מיועד עכשיו להפרשת חלה, זה כאילו שזה חלה. הבנתי. רגע, אבל זה חולין הרי. לא, אבל זה מיועד, מפה אמורים להפריש חלה. שואלת הגמרא, אני לא מקבל, הגמרא לא מקבלת את זה. וחולין הטבולין לחלה כחלה אדם, זה שזה מיועד להפרשה ממנו של חלה, זה כבר נחשב כמו חלה. אני אביא לך ראיה ממשנה. והתניה, פה תניה הכוונה משנה. אישה שהיא טבולת יום. מה זה טבולת יום? הייתה טמאה, בתהליך של טהרה כבר, היא טבלה. מחכה שיהיה ערב. כי ברוב הטומאות, כלומר כל הטומאות, צריך לחכות שיהיה ערב, צריך לחכות עד שיסתיים אותו יום שהם טבלו בו, כדי להיות טהורים. עכשיו, היא כבר טבלה, אבל עדיין לא נהיה ערב. הדין שלה, של טומאה, זה כמו שני לטומאה. היא מטמאה כאילו שזה היה שני לטומאה. מה שני לטומאה מטמא? חולין הוא לא מטמא, כי חולין יכולים לטמא עד שני לטומאה, אבל הם לא יכולים להיטמא משני לטומאה, כי מה שנטמא משני לטומאה הופך להיות שלישי, ואין בחולין שלישי. אז מה יכול לטמא? רק מה שכן יכול לקבל טומאה להיות שלישי או רביעי, שזה או תרומה או קודש. לשו את האיסה. הלכה ועושה בצק, היא לשו האיסה. וכל מה שזה חולין אין שום בעיה, כי הרי לא מטמא שום דבר שהוא חולין. אבל להפריש חלה היא לא יכולה. כי ברגע שהיא תפריש את החלה, החלה הופכת להיות כמו תרומה. והיא תטמא את זה, כי תבולת יום מטמאה לעשות שלישי את התרומה. ואת החלה שהיא כמו תרומה. אבל החידוש הוא שהיא יכולה ללוש את העיסה הזאת, כי עדיין העיסה הזאת היא לא חלה. וקוצה הימנה חלתה. מה זאת אומרת? היא לא מפרישה חלה. להפריש חלה היא לא יכולה, אבל מה היא יכולה? לעשות פטנט כזה. היא לוקחת קצת מהעיסה בשיעור של הפרשת חלה, והיא לא מפרישה אותו לחלה, אלא ומניחתה בכפישה או באנחותה, זה שני כלים שאין להם קיבול. זה כמו מין פלטה כזאת. לא מקבלים טומאה. היא מניחה את העיסה על גבי זה, ודיין זה לא חלה. ומקפת, לוקחת את את הכלי הזה שאין לו בית קיבול, שיש בו את השיעור של הפרשת חלה, מקרבת אותו לשער העיסה, ועכשיו היא אומרת, וקורא לה שם, העיסה הזאת ששמתי בכפישה או בהנחותה הזאת, זה הולך, זה, עכשיו אני מפרישה את זה להיות חלה, אבל לא נוגעת בזה, כי היא הרי טבולת יום. אז היא לא יכולה לגעת בחלה הזאת, אבל היא יכולה להפריש אותו. מפני שהוא שלישי לטומאה. העיסה הזאת, מה היא יכולה לטמא להיות שלישי לטומאה? אבל ושלישי, טהור בחולין, הרי העיסה הזאת הייתה בסך הכל חולין לפני שהפרישו ממנה חלה, אז היא לא נטמאה. רגע, אבל ברגע שהיא הפרישה את העיסה, הפרישה חלה, את השיעור של העיסה לחלה, הרי זה כבר היה טבל טבול לחלה. שואלת הגמרא, והיא אמרה, תחולין הטבולין לחלה, כחלה דם הוא. אם תגיד שזה נחשב כמו שהעיסה הזאת כבר נחשבת חלה, והיא נתמת כמו שחלה נתמת, אתה מתהינו, מה מועיל שמפרישה את, האישור, את השיעור חלה לתוך כלי שלא מקבל תומה? הרי ברגע שהעיסה חייבת כבר בחלה, ואותו רגע כשהאישה נוגעת בעיסה הזאת, אם תמה אותו. מתרץ את הגמרא, יש הבדל. אמר הבעיה, כל שוודאי מתמה חולין, כל תומה שאם זה לא היה ספק, אלא זה היה ודאי, זה היה יכול לתמה אפילו חולין. כמו למשל זב שמזיז טהור, אם בוודאי הוא היה מרים את הטהור, אז ודאי שטהור היה מקבל טומאה שיכול גם לטמא חולין. גזרו על ספקו משום חולין הטבולין לחלה, אז גזרו אפילו שזה לא ודאי, אלא זה רק ספק, גזרו שהוא יטמא גם חולין הטבולין לחלה. והי טבול יום, אבל אותה אישה שהיא בדרגה של שני לטומאה של טבול יום, שהיא בוודאי, לא, אין לה מצב של ספק, זה לא כמו מקרה של ספק של טומאה לגבי שני אנשים שנוסעים ביחד מסע, שיש ספק האם אחד טימא את השני. זה לא, פה בטבולת יום זה לא מקרה של ספק, היא בוודאי טבולת יום, ואם היא תיגע בחולין היא לא תטמא את החולין הזה. כיוון דלא מטמא ודאי חולין, לא גזרו עליו משום חולין הטבולין לחלה. אכן, אישה שהיא טבולת יום לא מטמאת העיסה, אפילו שהתחייבה העיסה הזאת בחלה. שואלת הגמרא, והמעט לעט שבנידה, טומאה של מת לעט, שאם רואה דם, אז אומרים שכל 24 שעות האחרונות, כל הדברים, כל התארות שנגע נטמאו, דוודאי מטמא חולין. הרי נידה, מה שהיא תיגע מכאן ולהבאי, וודאי תטמא גם חולין, כי הרי נידה יש לה דרגת אב הטומאה. ולא גזרו על ספקה משום חולין על טבולין לחלה. לא גזרו על ספק של נידה משום חולין הטבולין לחלה. מתי זה ספק של נידה? ב-24 שעות, לפני שהיא ראתה את הנידה, אנחנו מטמאים אותה מספק, אולי כבר אז היה נידה. איך אנחנו רואים שאנחנו לא מטמאים חולין הטבולין לחלה? דאמר, מר, למדנו בסוגיה קודם, קיבלה מיני רב שמואל ברב יצחק מרב נחמן, וגזרו לטמא למפרע מעת לעת שבנידה, שזה בעצם ספק נידה, מה גזרו? בחולין שנעשו על טהרת קודש, ולא גזרו בחולין שנעשו על טהרת תרומה. עכשיו, כמו שהם לא גזרו בחולין שנעשו על טהרת תרומה, כנראה גם לא גזרו על חולין שנעשה על טהרת חלה, כי חלה ותרומה הקדושה שלהם שווה. אז אם כן, לכאורה זה אותו דבר, ואתה רואה מפה, שבספק נידה, שאם היה ודאי נידה, היא הייתה כן מטמאה חולין, בכל זאת, אנחנו לא מטמאים בספק נידה, טבל שטבול לחלה. ואת הגמרא, מתרץ הגמרא, אי אפשר להשוות מה שאמר רב שמואל בר יצחק למה שאנחנו אומרים פה. האטם, מה שדיבר רב שמואל בר יצחק לגבי מעת לעת שבנידה, לא פתיחה בהו תרומה, לא מעורבב, פתיחה הכוונה מעורבב, לא מעורבב בחולין תרומה. אלא מה? ישראל החמיר על עצמו, והוא נוהג בחולין כאילו שזה תרומה. בסדר? דבר טוב, אבל אנחנו לא נאמר שיש פה, זה לא תרומה, תכלס זה לא תרומה. לכן לא מתאמים אותו למפרע מעת לעת שבנידה, אבל הכה פה לגבי חולין שטבולין לחלה, שזה ודאי אמורים להפריש ממנו חלה, זה לא איזה חומרה שבן אדם החליט להחמיר על עצמו. פתיחה בהו תרומה, מעורבב פה חלה שנחשבת כמו תרומה, אך הם מחמירים יותר. התמאה בספק של מסע הזב, זה תירוץ אחד, והיא בעיה תימה, תירוץ נוסף למה באמת לגבי מעת לעת שבנידה אנחנו לא מחמירים בספק, בספק הזה, כי מעת לעת זה שמתאמים את הנידה, את כל ה-24 שעות לפני שהיא ראתה את הדם, זה רק מדרבנן, כי מהתורה היא נטמאת רק מכאן ולהבא. אין פה איזשהו חשש תומה. ולכן הקלו ולא תימו חולין שטבולין לתרומה, אבל תומות אחרות כן תימו גם חולין שטבולים לתרומה. אומרת המשנה, המשנה מדברת כאן על מקרים כאלה של סוגי נשים שאין להם קביעות לראות דם כל חודש. האם גם אצלהם אנחנו אומרים שמתאמים מעת לעת את כל 24 שעות שלפני שהם ראו את הדם נידה, או שמכיוון שאין להם חזקה לראות דם, אז מתאמים אותם רק מכאן ולהבא. אומרת המשנה דעתו של רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, זה אותו אחד. רבי אליעזר אומר, ארבע נשים דיין שעתן. זאת אומרת, הוא מביא פה רשימה של ארבע נשים שכשהן רואות דם נידה, לא גזרו בהם חכמים שכל מה שהם נגעו ב-24 שעות האחרונות יתאמו. אלא מה? רק מכאן עולה הבא הם מתאמים. איזה ארבע נשים? בתולה. אנחנו נראה תכף שזה לא הכוונה כל בתולה רגילה, שאף פעם לא נישאה, אלא הכוונה פה בתולה שאף פעם לא ראתה דם, גם אם היא נישאה. מעוברת. הכוונה אחת שהיא מעוברת וכבר לא רואה דם כמה חודשים, תכף נראה מאיזה שלב. מניקה. שגם מי לא רואה אדם, וזקנה שכבר פסק להיות לאורך כנשים. אמר רבי יהושע, אני לא שמעתי מרבותיי רשימה כל כך ארוכה של נשים שדיין שעתן, אלא שמעתי רק בבתולה. רק היא, שמעולם לא ראה את האדם, פעם ראשונה שהיא רואה אדם, היא מתאמה מכאן ולהבא. אבל שאר הנשים שאמרת, לא שמעתי שהם מתאמים רק מכאן ולהבא. ייתכן שהם כן מתאמים מעת לעת. אפילו שראינו פה בעצם דעת רבי יהושע ודעת רבי אליעזר, מסכם התנה, הערוך לנר אומר שזה לא המשך של דבריו של רבי יהושע, אלא התנה ככה אומר, אבל הלכה כרבי אליעזר, במקרה הזה פוסקים שכל ארבע נשים מתאמים אותם רק מכאן ולהבא לכולה. אבל עכשיו מסבירה המשנה איזה היא בתולה, מה הכוונה כאן בתולה? כל שלא ראתה דם מימיה ואף על פי שנשואה. היא לא נקראת בתולה סתם כמו אחת שאף פעם לא התחתנה. אלא מדובר פה על אחת שאף פעם לא ראתה דם, גם אם היא כבר כן התחתנה. זה נקרא בתולת דמים, לא בתולה סתם. מה זה מעוברת? ממתי נחשבת מעוברת? משהיוודה וברה, זה הכוונה אחרי שלושה חודשים, מאז שהיא התעברה. איזו היא מניקה? עד שתגמול את בנה, עד שהיא מסיימת להעניק את בנה. עכשיו, אם היא הפסיקה את ההנקה באחת מהדוגמאות הבאות, נתנה בנה למניקה, מישהי אחרת שתניק אותו, גמלתו, הוא הפסיק לנוק, הוא מעדיף משהו אחר, או שהתינוק חלילה מת, אז רבי מאיר אומר שמכיוון שהפסיקה להניק, היא כבר לא נקרא מנקת, ומתאמה מת לעת כמו כל אישה רגילה מאז כשהיא רואה אדם, מתאמה את כל 24 שעות, חכמים אומרים, גם היא דיה שעתה, עד מתי? עד 24 חודשים. איזה הזקנה? כל שעברו עליה שלוש עונות סמוך לזקנותה. דף ת' אנחנו נראה מתי זה הכוונה סמוך לזקנותה. אם עברו עליה שלוש פעמים 30 יום שהיא לא ראתה בהם דם, היא כבר נקראת זקנה והיא מסולקת דמים, היא תתאמה רק מכאן ולהבא אם היא תראה מכאן ולהבא. רבי יוסי אומר, מעוברת ומניקה שעברו עליהן שלוש עונות, דיין שעתן. יש את דעתו של רבי אליעזר שאומר כל ארבע נשים דיין שעתן, רבי יהושע אומר רק בתולה, מסכם את המשנה אבל הלכה כרבי אליעזר, זה לא המשך של דברי רבי יהושע, כך מסביר את דברי הערוך לנר. איזו היא בתולה? מה, אחת שמעולם לא נבעלה? לא. כל שלא ראתה דם מימיה אף על פי שהיא נשואה. היא נקראת בתולת דמים, כי היא מעולם לא ראתה דם. איזו היא מעוברת? מאיזה שלב? משיוודה וברה, כוונה אחרי שלוש חודשים מאז תחילת ההיריון. מניקה, מה זה הכוונה? עד שתגמול את בנה, עד שמסיימת להעניק אותו. עכשיו, אם היא סיימה, אם הפסיקה להעניק אותו, באחד מהצורות הבאות, נתנה בנה למניקה שתניק אותה, במקום שהיא תניק, נתנה לאישה אחרת שתניק, גמלתו, התינוק החליט שהוא מפסיק לנוק, רוצה משהו אחר, יכול. או שחלילה מת התינוק, אז מה הדין? היא נחשבת מנקת או לא? רבי מאיר אומר, הפסיקה להעניק, היא לא נחשבת מנקת, ומתאמה מעת לעת כמו כל אישה רגילה. וחכמים אומרים, דיה שעתה. זאת אומרת, היא כן נחשבת עדיין מנקת, עד שעוברים עליה 24 חודש, שזה זמן של הנקה של תינוק, 24 חודש. איזה הזקנה, שכבר אין לה דם יותר. לפי דעת תנא קמא, כל שעברו עליה שלוש עונות סמוך לזקנותה. אם היא לא ראתה דם שלוש עונות, שלוש פעמים 30 יום, אנחנו נראה בדף ת' בדיוק מתי הכוונה סמוך לזקנותה גם. אם היא לא ראה, אם מתי שכבר אמורה להפסיק לראות דם לפי הגיל, כבר שלוש פעמים היא לא ראתה דם, כבר נחשבת מסולקת דמים, ואם היא תראה דם, היא תתאמה רק מכאן לאבא. רבי אליעזר אומר, כל אישה שעברו עליה שלוש עונות דיה שעתה, גם אם היא צעירה. רבי יוסי אומר, מעוברת ומניקה, שעברו עליהן שלוש עונות בלי שהם ראו דם, דיין שעתן, והם מתאמים רק מכאן ולהבא ולא למפרע. ובמה אמר דיה שעתה? בארבע נשים שאמרנו שדיין שעתן, שהם מתאמים רק מכאן ולהבא והם לא מתאמים את ה-24 שעות של קודם לכן. זה מדובר דווקא בראייה ראשונה שהיא פתאום רואה. אז אומרים, מה קרה פתאום שהיא רואה אדם? טוב, היא לא הייתה חזקה שהיא רואה אדם כל הזמן, אז את הדם הזה אנחנו נתאמר רק מכאן ולהבא, אין לה חזקה שהיא ראתה כנראה דם קודם. אבל פעם שנייה כבר היא רואה עוד פעם דם, בשנייה מתאמה כבר מעט לעט, בגלל שאז מתברר שהיא כבר כן בחזקת אחת שרואה אדם. ואם את הפעם הראשונה ראתה הראשונה מאונס, מזה שהיא כעסה או מזה שהיא פחדה, ורק בשביל זה היא ראתה דם, אז אף הראייה השנייה שהיא רואה עדיין דיה שעתה, כי הראייה הראשונה זה לא אומר שהיא חזרה חזרה לראייה דם, אלא יש לה סיבה מיוחדת למה היא עזרה את הדם, אז עדיין נחשבת מסולקת דמים. מביאה הגמרא ברייתא, תניא, אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע, מה אתה אומר? אני לא שמעתי שאישה דיה שעתה, אלא בתולה, רק את זה שמעתי. אתה לא שמעת, אבל אני כן שמעתי מרבותיי. אתה לא שמעת אלא אחת, ואני שמעתי מרבותיי הרבה נשים, או ארבע נשים, דיין שעתה. זה שאתה לא שמעת, זה בסדר, אני מאמין לך, אבל אני אתן לך משל. אין אמרים למי שלא ראה את החודש, מי שלא ראה את הלבנה איך שהיא מתחדשת, הרי בזמן שהיה הסנהדרין, לא היה ראש חודש בגלל שכתוב בלוח שזה ראש חודש, אלא היה ראש חודש כשהיו שני עדים, רואים שמולד הלבנה, אחרי שהלבנה נעלמה, ראו שהלבנה מחדש התחדשה, רואים שוב את הלבנה בתחילת החודש, הרי כל חודש הלבנה בהתחלה היא קטנה, גודלת, אז היא נהיית בחזרה קטנה, ועד שהיא נעלמת, ואז היא נולדת מחדש. ברגע שרואים את הלבנה שהיא נולדת מחדש, אז אמור להיות קידוש החודש, אז עושים ראש חודש בבית הדין. עכשיו, אם מגיעים שני עדים ואומרים, אנחנו ראינו את הירח, מגיעים שני עדים ואומרים, אנחנו לא ראינו את הירח, אתם לא ראיתם את הירח, בשביל מה באתם בכלל? זאת אומרת, יכול להיות שאתם בדיוק, אחרי שהירח כבר נעלם, אתם הסתכלתם. אז אין אומרים, למי שלא ראה את החודש, שיבוא ויעיד. אלא למי שראה הוא, מי שראה, אז הוא כן יכול לבוא ולהעיד. מי ששמע ארבע נשים מה הדין שלהם, תבוא ותגיד, אתה לא שמעת מה הדין שלהם, אז אתה לא יכול להגיד, בגלל שלא שמע, אם היית שמע מפורש שמתאמים מעט לעט אותם שלושה נשים נוספות חוץ מארבע נשים, אני מבין אותך. אתה יכול לבוא ולחלוק עליי, אבל זה שאתה לא שמעת אלא אישה אחת, יכול להיות שיש עוד נשים. מה לגבי פסק הלכה, לגבי העניין, מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע? כל ימיו של רבי אליעזר היו עושים לפסוק הלכה כמו רבי יהושע, והחמירו שרק בתולה דיה שעתה. כל שאר הנשים מתאמות כן מעט לעת. לאחר פטירתו של רבי אליעזר, החזיר רבי יהושע את הדבר ליושנו כרבי אליעזר, שכל הארבע נשים דיין שעתן, כמו שראינו במשנה, הלכה כרבי אליעזר. שואלת הגמרא, אם ההלכה כמו רבי אליעזר, למה אתה לא נותן לו את הנחת בחיים שלו? בחייו מה איתם הלא פסק רבי יהושע כמו רבי אליעזר? עונה הגמרא, משום דרבי אליעזר, שמותי הוא. רבי אליעזר היה מנודה. הגמרא מספרת מסכת בבא מציע, סיפור שלם, איך שנידו את רבי אליעזר, שלא פוסקים יותר כמותו. יש פירוש אחר של תוספות, שמותי מלשון שמי, שרבי אליעזר היה מתלמידי שמי, ולכן, כמו שלא פוסקים תמיד כמו שמאי, גם כמו רבי אליעזר לא פוסקים. אבל היבין שמועה בשם הריטווה אומר שרבי אליעזר לא היה מתלמידי שמאי, זה פשוט לא נכון, הוא היה מתלמידי הלל, אלא צריך להגיד שהוא נהג כמו שמאי. שמאי, הנהגה שלו הייתה לחלוק יחיד על הרבים, וגם רבי אליעזר, כמו שמסופר בגמרא במציע שם דף נ"ט, הוא חלק על הרבים, לכן אומרים שהוא כמו שמאי, לא פסקו כמותו. בכל אופן, מכיוון שלא פוסקים כמו רבי אליעזר, בשאר הדברים שהוא אומר, בסבר, יבדינן כבתי בחדה, אבדינן כבתי באחרניאטה. חשש רבי יהושע שאם הוא יפסוק כמו רבי אליעזר פה לגבי נשים שדיין שעתן, יפסקו כמו רבי אליעזר גם בשאר הדברים. אשר בשאר הדברים ההלכה היא לא כמותו, כי הוא הרי מנודה. משום כבודו לרבי אליעזר, לא מצינן מכינן בו, אבל אם אנחנו נראה אנשים שפוסקים בשאר הדברים כמו רבי אליעזר, ואנחנו נמחה בהם, זה זלזול בכבודו של רבי אליעזר, אנחנו לא נוכל למחות בהם. אז בשביל זה לא פוסקים כמו רבי אליעזר, כדי שאנשים לא יתרגלו לאורות כמותו. אבל לאחר פטירתו של רבי אליעזר, שאנחנו נגיד שפוסקים כמותו בדבר אחד, אנשים יבואו לעשות דברים אחרים כמותו, נמחה בהם, כי זה לא בזלזול כבר בכבודו. דמצינן מכינן בהו, לכן החזיר את הדבר ליושנו, ואמר הלכה כרבי אליעזר. אז פה אנחנו רואים לגבי מה שאומר רבי אליעזר, כל אנשים דיין שעתן, שכתוב במפורש בברייתא, גם רואים את זה המילים הראשונות פה של העמוד, שפוסקים הלכה במפורש כמו רבי אליעזר, הלכה כרבי אליעזר. צריך לשים לב לזה בשביל ההמשך, שזה נאמר בפירוש הלכה כרבי אליעזר לגבי ארבע נשים דיין שעתן. אמר רבי יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי אליעזר בארבע דינים. יש ארבע דינים שהלכה בהם כמו רבי אליעזר. חדא דאמרן. דבר ראשון, מה שאמרנו, שכל הארבע נשים דיין שעתן. שכתוב מפורש במשנה שהלכה כרבי אליעזר. ואידך, הדין השני שהלכה כרבי אליעזר לגבי אישה מקשה, שעכשיו יש לה כבר צירי לידה, ועכשיו היא נמצאת בימי זיווה. אנחנו יודעים, הרי בסכת הזאת חייבים לדעת את זה, שכל אישה, מאז שהיא רואה דם, אז יש לה חלק מהימים שנקראים, גם אם היא לא רואה, גם אם היא כן רואה דם, זה לא משנה. חלק מהימים יש לה ימי נידה, וחלק מהימים יש לה ימי זיווה. זאת אומרת, יש 7 ימי נידה, 11 ימי זיווה. ולהגיד שזה לא משנה אם היא רואה או לא רואה, זה לא לגמרי מדויק, כי לפי דעת רש"י ורוב הראשונים, ברגע שהיא רואה דם בימי זיווה, היא נשארת זווה. עד שהיא פוסקת מלראות. לא ניכנס כרגע לפרטים של נידה וזיווה, רק נגיד שמדובר פה שהיא ראתה, היא עכשיו אמורה ללדת, היא כבר יש לה צירי לידה, והיא עכשיו נמצאת בימי זיווה, והיא רואה דם בזמן שהיא מתקשה בצירי הלידה. אבל אחר כך, הצירי לידה הפסיקו. השאלה היא, האם היא נקראת זווה או נקראת יולדת? ההלכות של תמת זווה וההלכות של תמת יולדת שונות. אנחנו לא יודעים האם היא בעצם ראתה דם זיווה, בלי קשר ללידה. יש הצירים, היום יודעים, יש גם מה שנקרא צירים מדומים, זה לא חייב להיות שזה נחשב בגלל יולדת. אם הפסיקה את הראייה של אדם, יכול להיות שסך הכל היה אדם זיווה רגיל. עכשיו, היא צריכה לקחת בחשבון שהיא זווה. גם אם היא תילד עוד כמה ימים, היא תצטרך לעשות שילוב של טהרה, גם של טהרה מזיווה וגם טהרה מלידה. אבל אם מיד אחר כך היא ילדה, אם היא רואה אדם בימי זיווה ואחר כך היא מיד ילדה, אז היא לא נחשבת זווה, היא נחשבת רק יולדת. בשביל שהיא תחשב גם זווה וגם יולדת, צריך שאחרי שהיא ראתה אדם זיווה, היא תפסיק מלראות, ואז שוב פעם היא תלד. עכשיו, כמה צריך להיות ההפרש בין הזמן שהיא ראתה לזמן והפסיקה לראות, לבין הזמן שהיא ילדה? כמה תשפה, כמה זמן צריך הצירי לידה להפסיק, ותהי זווה ונאמר שמה שהיא ראתה קודם זה היה אדם זיווה ולא דם לידה. אם הצירים פסקו מעט לעט, אם 24 שעות לא היה צירים, לא היה דם, אחר כך חזרו הצירים, אז זה נחשב שעד עכשיו מה שהיא ראתה זה בגלל זיווה, ומעכשיו זה לידה זה דבר שני. והתחל להתחשב בשני אטומות. דברי רבי אליעזר והלכה כדבריו. למרות שרבי יהושע חולק, פה במקרה הזה כתוב גם, צריך לשים לב, גם שהברייתא אומרת במפורש, הלכה כדבריו שפוסקים כמו רבי אליעזר פה. ואידך, הדין השלישי שפוסקים כמו רבי אליעזר, הזב והזבה. זב, זכר שנטמע בזיווה, שיצא מהמקום של שכבת זרע, יצא לא כשכבת זרע, אלא כלובן ביצה המוזרת, זה סוג אחר של ראייה, לא דם, הוא ראה משהו אחר, אז הוא נטמע כזב, או והזבה. אישה שיצא מן אדם, לא בימי נידה, אלא בימי זיווה, שבדקו עצמם יום ראשון של השבעה נקיים. הרי גם זב וגם זווה, בתהליך שהם נהיים טהורים, הם חייבים לעבור את מה שנקרא שבעה נקיים. שבעה ימים שהם בודקים את עצמם כל יום והם רואים שהם טהורים. הם לא בדקו את עצמם כל יום, בדקו את עצמם ביום הראשון, ואז הבדיקה הייתה טובה, מצאו את האור. בדקו את עצמם ביום השביעי ומצאו את האור. שאר הימים באמצע הם לא בדקו. את ההתחלה והסוף. כמו שיש כאלה עושים את זה בתיקון ליל שבועות. תחילה וסוף, גמרנו. והשאלה היא עכשיו, אני לא יודע אם הם ראו בימים באמצע או לא. רבי אליעזר אומר, בדקו את עצמם ביום הראשון, זה היה בסדר. בדקו את עצמם ביום השביעי, זה היה בסדר. הרי אלו בחזקת טהרה, והם יכולים לטבול ביום השביעי, הם נהיים טהורים. רבי יהושע אומר, אין להם אלא יום ראשון ויום שביעי בלבד. ולא מצרפים למניין שבע נקיים את החמישה ימים שבאמצע. זאת אומרת, הם מנו רק שני ימים. הם סופרים עכשיו עוד 5 ימים. בסך הכל יש להם 7 ועוד 5 ימים. יהיה להם בסך הכל 12 ימים נקיים. זאת אומרת, את החמישה שבאמצע אנחנו לא מחשבים כימים נקיים. רבי עקיבא אומר, אין להם אלא יום שביעי בלבד. חוששים אם הם ראו דם, באמצע ימים האמצעיים, זה פסל הרי את היום הראשון, כי הרי מה זה שבעה נקיים? זה צריך להיות רצוף. אם הם לא בדקו את עצמם באמצע, ואם על הצד שאנחנו חוששים, אולי הם באמת נטמעו באחד מהימים שבאמצע, רק הם לא ראו, אז זה פסל את היום הראשון של הנקיים, אנחנו מחשיבים רק את היום השביעי בתור יום ראשון לימי הנקיים. צריכים למנות מהיום השביעי והלאה, עוד שבעה ימים. זאת אומרת, מהיום השביעי למנות שבעה נקיים, עוד שישה ימים. טוב. אז יש פה בעצם שלוש דעות. ותניה, רבי שמעון ורבי יוסי אומרים, נירין דברי רבי אליעזר יותר מדברי רבי יהושע. למה? כיוון שיום הראשון ויום השביעי היו טהורים, כנראה שהכל טהור והכל בסדר. יהושע אומר, תשמע, את הימים האמצעים תוריד, את הראשון והשביעי תחשב, אז תתחיל לספור עוד חמישה ימים, זה לא נראה. כי אם אתה חושש שבחמישה ימים הם נטמעו, אז איך אתה בכלל סופר את היום הראשון? דברי אב רבי עקיבא נראים יותר מדברי כולן, כי אם אתה חושש שהיא ראתה דם בימים האמצעיים, קריירי, אנחנו בעצם צריכים לחשוש דבר כזה, מה זאת אומרת שרבי אליעזר לא חושש, אולי כן היא ראתה דם, אולי כן נטמעו באחד מהימים האמצעיים, לכן דברי רבי עקיבא הכי מסתברים, יום הראשון בטל, ומתחילים מהיום השביעי לספור שבעה נקיים, אבל אפילו שנראים דברי רבי עקיבא יותר מדברי כולם, הלכה כרבי אליעזר, גם פה נשים לב שהברייתא במפורש אומרת הלכה כרבי אליעזר, אז מה שבעצם צריכים להדגיש פה, שמה שאמר רב יהודה בשם שמואל, הלכה כרבי אליעזר בארבע דינים, אז עד עכשיו לא היה פה שום חידוש, כי בעצם בברייתא כבר נאמר במפורש הלכה כרבי אליעזר. פה הדין הרביעי נאמר במשנה, דתנן. ואידך, הדין הרביעי שהלכה כרבי אליעזר, דתנן, זה משנה אחורי כלים שנטמעו במשקין. כלי, יש את החלק הפנימי, יש את החלק החיצוני. משקה לא מטמא כלי, מהתורה. דרבנן הוא כן מטמא כלי, אבל גזרו חכמים, שמשקה שמטמא כלי, אם הוא נגע בפנים, בתוך הכלי, מטמא את כל הכלי מדרבנן. אבל אם הוא נגע מאחורי הכלי, בצד החיצוני שלו, הוא מטמא רק את הצד החיצוני. אז על זה אומרת המשנה, אחורי כלים שנטמאו במשקים, שמדרבנן הם נקראים ראשון לטומאה אותם המשקים. רבי אליעזר אומר, אחורי הכלי עכשיו אם ייגע משקה בצד החיצוני של הכלי אחרי שהוא נטמע ממשקים, מטמאים את המשקים. המשקה הזה עכשיו הופך להיות טמא. ואין פוסלין את האוכלין, אבל אם ייגע אוכל עכשיו בצד החיצוני של הכלי, האוכל הזה לא ייפסל, יישאר טהור. מה הפירוש שאחורי הכלי מטמאים את המשקין? אפילו משקין דחולין יהיו ראשון לטומאה. כי מה ההבדל בין נטמא לנפסל? נטמא זה לטמא אחרים. הוא טמא והוא גם טמא אחרים. נפסל הוא בעצמו טמא והוא לא מטמא אחרים. פה כשאתה אומר שהמשקים נטמאים, רגע, מה היה פה? משקים שהם היו טמאים והם נגעו באחורי כלי. והנה אומר שהמשקים היו ראשון לטומאה, הם נגעו באחורי הכלי, מדרבנן הם מטמאים אותו. מה הם אמורים לעשות אותו? שני לטומאה. לא. זה לא עושה אותו שני לטומאה את הכלי. כי תראה, כשהכלי אחר כך יגע במשקים אחרים, הוא יהפוך את המשקים להיות ראשון לטומאה. זאת אומרת, הטומאה פה נשארת באותה דרגה טומאה. המשקים נגעו בכלי והכלי נגע במשקים אחרים טהורים, עושה את המשקים שהוא נגע בהם ראשון, שהם יכולים עכשיו לפסול אוכל. ואין, פוסלין, תאוכלין. מה הכוונה? שאם אוכל נגע בצד האחורי של הכלי אחרי שהוא נטמע ממשקים, אז הוא לא יפסול, אפילו אוכלין את התרומה. אפילו אם יגע פה אוכל של תרומה מאחורי הכלי שנטמע במשקין, התרומה לא תטמא. אפילו שהתרומה יכולה גם להיות שלישי לטומאה. המשך של הברייתא. רבי יהושע אומר, אחורי הכלים שנטמעו במשקים, מטמאים את המשקין, כמו שאתה אמרת רבי אליעזר, אבל ופוסלין את האוכלין. אוכל של תרומה, אם הוא נגע מאחורי הכלי שנטמע ממשקין, נהיה שלישי לטומאה. אמר רבי יהושע, אני יכול להוכיח לך שאחורי כלי כן פוסלין את האוכלין, קל וחומר. ומה תבול יום? תבול יום, כמו שאמרנו, אחד שהיה טמא, טבל, ועדיין לא נהיה ערב אצלו, הוא טמא בטומאת תבול יום, הוא דרגת שני לטומאה. שאין מטמא משקי חולין. תבול יום יכול לטמא רק תרומה וקודשים. משקה של חולין הוא לא מטמא, אם הוא יגע במשקה של חולין, המשקה הזה לא יטמא. בכל זאת, פוסל אוכלי תרומה ועושה אותם שלישי לתרומה, כי הוא שני לתרומה, והוא יכול לפסול תרומה. אז אחורי כלים שנתנו במשקים שכן מטמא משקה יש חולין, כי זה אתה מודרן רבי אליעזר שמשקה שנוגע מאחורי כלי שנטמא במשקין, המשקה כן יקבל תרומה, והוא אפילו יהיה ראשון לתרומה. לא כל שכן, אינו דין שפוסל אוכלי תרומה לעשות את השלישי לתרומה. סברה יפה. אבל, ורבי אליעזר הוא לא מסכים עם הקל וחומר הזה. למה? אחורי כלים, זה שהם נטמאו במשקין, התרומה שלהם היא רק דרבנן. אבל בטבול יום, זה שהוא מטמא ועושה שלישי לתומה, זה מדאורייתא. ורבנן מדאורייתא, לא אבדינן קל וחומר, אתה לא יכול ללמוד קל וחומר מדבר שהתומה שלו דרבנן, לדבר שהתומה שלו דאורייתא. כי דאורייתא אין אוכל, למדאורייתא אין אוכל מטמא כלי, ואין משקה מטמא כלי. אוכל ומשקה שנטמאו, הם אף פעם לא יהיו ראשון לתומה. וכלי נטמא רק מראשון לתומה. ורבנן הוא דגזור. רבנן גזרו שמשקין כן יתמו כלים. למה? גזרה משום משקין דזב וזבה. מה זה משקין דזב וזבה? זה נוזלים שיוצאים מהזב והזבה. רוק, מרגליים, שזה יש לו דרגת תומה כמו הזב והזבה בעצמם. יש לו דרגת תומה של אב התומה. ואם הם נוגעים בכלי, אז אב התומה שנוגע בכלי עושה את הכלי ראשון לתומה. אז גזרו גם בשאר המשקיעים האחרים, שיהיה להם גם תומה שיתמאו את אחורי הכלים. גם משקיעים שהם לא אב התומה. אבל על זה אומר רבי אליעזר, משקיעים דעלולים לקבל תומה, משקיעים שהם יותר שכיח שהם יקבלו תומה, כי הרי משקה לא צריך משהו שיכשיר אותו לקבל תומה. הוא מוכשר לקבל תומה מאז שהוא נברא. אז מכיוון שהוא כל כך מוכשר, הוא כל כך מהר מקבל תומה, כל כך רגיש לקבל התומה, גזרו באור הבנן שהם נטמאים מאחורי כלים שנטמאו מדר הבנן. אבל אוכלים דן עלולים לקבל תומה. אוכל שהוא לא כזה מצוי, לא כל כך שכיח שהוא נטמא, כי בשביל שאוכל יקבל תומה, הוא צריך קודם כל שישטפו אותו באחד משבעת המשקים, כמו שאנחנו יודעים, שהפסוק מלמד אותנו שבשביל שאוכל יהיה מוכשר לקבל תומה צריך לשטוף אותו קודם לדעתו של בעל הבית, לא נכנס כרגע לפרטים, צריך להכשיר את האוכל לקבל תומה, ומכיוון שהוא לא עלול לקבל תומה, בזה לא גזרו רבנן. לא גזרו באו רבנן שהם יקבלו תומה מאחורי הכלים, מכלי שנטמא במשקים באחוריו, למה? בגלל שהוא לא כל כך מהר מקבל תומה. שואלת הגמרא, רגע, אתה מדבר פה על כלי שנטמא מדי רבנן, ומה ישנה אחורי כלים דנקת? למה הוא צריך להגיד שאחורי הכלי נטמא במשקין? אתה יכול להגיד את אותו מחלוקת על כלי שתוכו נטמא ממשקין וכולו נטמא מדי רבנן. והמחלוקת היא האם תוך הכלי פוסל אוכל או לא פוסל אוכל. זה שזה פוסל משקים זה כולם יודעים. השאלה אם זה פוסל אוכל או לא. תרצה תגמר משום דקילי, כי אחורי כלים הדין שלהם יותר קל מתוך הכלי. בזה רבי אליעזר מודה שתוך הכלי פוסל את האוכל. ובזה הם באמת לא נחלקו. הם רק נחלקו בצד החיצוני של הכלי. מה הראיה שאחורי הכלים יותר קל מתוך הכלי? הצד החיצוני של הכלי יותר קל מתוך הכלי. דתנן, שנה אומרת, כלי שנטמע מאחוריו במשקים. הצד החיצוני נטמע במשקין. רק אחוריו טמא, אבל תוכו של הכלי, או אוזנו, הידית, שאוחזים בו את הכלי. אוגנו, שפת הכלי, יש כאלה מין גביעים שבשפה של הכלי הוא קצת מתעגל לחוצה. זה נקרא שפתו. זה נקרא אוגנו. ידיו, אם זה ידית, לא כמו של כוס, אלא כמו מחבת כזאת, ידית ארוכה, כמו מקל, הם תיאורים. אבל אם נטמא תוכו של הכלי במשקים כולו, טמא. אז רואים מפה שתוך הכלי יותר חמור מאשר הצד החיצוני שבו. שואלת הגמרא, בעצם אתה אומר פה, רבי יהודה בשם שמואל, שיש ארבעה דברים שפוסקים כמו רבי אליעזר. בשלושה מתוכם, כתוב מפורש בברייתא עצמה או במשנה, שהלכה כרבי אליעזר. רק באחד המקרה האחרון לגבי כלי שנטמא מאחוריו במשקים, שם לא כתוב מפורש הלכה כרבי אליעזר. אז מה יקרה משמע לן שמואל שאומרים הלכה כמותו, בכולו תנא נלכתא. שהלכה כמותו, בכל הברייתות. וכי תימה אחורי כלים כמשמלן, דלות נן, שהדין שהלכה כרבי אליעזר, מה שחידש שמואל, זה רק בדין האחרון של אחורי כלים, שזה לא כתוב מפורש במשנה שהלכה כמותו, ולימה הלכה כרבי אליעזר באחורי כלים, תגיד שהלכה כמותו באחורי כלים. למה אתה צריך להגיד בכל ארבע מקומות שזה כבר כתוב במפורש, שהלכה כמותו? אלא אומרת הגמרא דבר נפלא ביותר. הכמה שמלן, שמואל בא לחדש לנו פה חידוש גדול בזה שאומר שבכל ארבעה מקרים הלכה כרבי אליעזר, שאין למדין הלכה מפי תלמוד. אם כתוב במשנה או בברייתא הלכה כמו תנא מסוים, זה לא אומר שאנחנו גם נפסוק כמו התנא הזה. אנחנו צריכים לפסוק רק מדברי האמוראים. כי מה שכתוב במשנה, הלכה כרבי אליעזר למשל, יכול להיות שהתנא הוא סבר שהלכה כרבי אליעזר. אבל אחר כך האמוראים באים ודנים בדברי חז"ל, והם מכריעים בסוף כמו מי ההלכה. אז זה החידוש באמת של רבי דה בשם שמואל, להגיד לנו שבכל ארבעה מקרים האלה פוסקים באמת כמו רבי אליעזר. וזה שכתוב בברייתא הלכה כרבי אליעזר, לא זה הסיבה שפוסקים כמו רבי אליעזר שם, אלא בגלל שבאמת ציות פוסקים כמותם. והחידוש הוא דווקא זה מה שהוא רצה לחדש רבי דה בשם שמואל, שגם אם אתה רואה במשנה שכתוב הלכה כמו אחד מהדעות, שלא תסבור שבאמת ככה נפסק להלכה, לעדיין אתה צריך לעיין בדברי האמוראים מה הם פסקו כמו איזה אחד מהתנאים, כי הם ראו ראייה יותר כוללת. לפעמים היו מקרים שבמשנה כתוב הלכה כמו תנא מסוים, אבל זה רק דעה של מי שאומר את זה, הוא אומר שהלכה כמו אותו תנא, אבל יש כאלה שחולקים עליו, הם לא סוברים להלכה כמו אותו תנא בין התנאים עצמם, והאמוראים באמת פוסקים את הפסק, מה שבאמת יוצא הלכה למעשה. עד כאן השיעור על דף זין.